סימן תרמ"ד, סדר ההלל כל ימי החג. סעיף א', שחרית אחר חזרת התפילה נוטלים הלולב ומברכים על נטילת לולב ושחיינו וגומרים ההלל, וכן כל שמונת ימי החג וברכים לגמור את ההלל, ואין ציבור בין יחיד ואין מפסיקים בו אלא כדי שמרו בקריאת שמע, באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, בין הפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. ואם פסק באמצע ושעה אפילו כדי לגמור את כולו, אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק. סעיף ב', בהלל אפילו עשרה קוראים כאחד. שחרית אחר חזרת התפילה נוטלים הלולב וברכים על נטילת לולב ושחיינו. ותור איתה שמשכינים, והוא משום שזוזים מקדימים למצווה לקיים מצוות לולב. ואף שבכל יום טוב כתב הרמו לאל, סימן תפקוף חפתת, שמאחרים לבוא לבית הכנסת ומאחרים לצאת ממנו משום שמחת יום טוב, עובר במשנבור שם שהוא כדי שיוכלו לטרוח בסעודת יום טוב קודם שלחו לבית הכנסת. לכן בירבך שסוכות שונה מכל יום טוב, שיש להשכים ולהקדים לבוא לבית הכנסת משום זריזים מקדימים לקיים מצוות לולב. והאם מטעם זה שזוזים מקדימים למצווה כמצוות לולב יש ברך הלולב אף לפני התפילה? שכונו כתב שלאחר חזרת השץ מברכים על הלולב, ובער הגרו שיקרא מצוות לולב בשעת ההלל. מאידך משיבור בסימן תף ראשון א' כתב בשם האריז"ל שיברך הלולב תחילה בסוכה ואחר כך יעשה את שאר הנמנים בבית הכנסת. ובער בשער הציון שאפשר שטעמו של האריז"ל הוא כדי שלא להשעות את המצווה, ומיד שיקום משנתו בסוכה יקיים מצוות לולב. או שאפשר שתמו על פי הסוד, שהזמן הראוי לנטילת לולב על פי הסוד הוא לאחר שחרית וקודם מוסף. והוסיף שאם אפשר להתפלל בסוכה וליטול לולב לאחר שחרית, טוב שיעשה כן. וכן כתב משיבור לקמן שקצת מהמהדרים נוהגים ברך הלולב בהנץ החמה ומנענעים אותו, ואחר כך בשעת אמירת הלל נענעים עוד פעם. וכן כתב הבוקר יעקב שיברך הלולב בסוכה קודם התפילה, שנבד שיש לעשות כן על פי הקבלה, יש בזה גם מעלת זריזים מקדימים למצוות. וסידור בית יעקב ליעבד כתב שכך היה מנהגו של אביו החכם צבי שיברך על הלולב קודם התפילה, וכן ספר כתר ראש כתב שכן נחה נהג רב חיים מוולוז'ין, וכשכן כתב שכך נהגו גדולי עולם וכל ישראל. ואף לדעות אלו ששליטו לאחר חזרת השץ כתב בסדר היום שמכל מקום ראוי להתפלל בהנץ החמה כדי שיוכל ליטול את הלולב סמוך יותר להנץ החמה. ומקום שנוהגים הציבור לברך על הלולב בית הכנסת בשעת ההלל, כך בספר היום שלא יפרוש מהציבור וינהג כמותם ולא יברך על הלולב קודם התפילה. ובקוי יעקב כתב שטוב כשיחזור לביתו לאחר התפילה ינענע את הלולב בסוכה. אז אחרי חזרת התפילה, ובטעם דבר כתוב בור הגרו שיקר מצד לולב בשעת ההלל. טעם נוסף כתב רב מוישה שכיוון שתפילה יותר תדיר המדין תדיר ושלא תדיר תדיר קודם, עליו להתפלל תחילה ואחר כך לטול את הלולב. והוסיף שדווקא נוהגים כאן שירושלים שאחזו את הלולב כל היום עליהם לברך הלולב קודם התפילה, שוודאי אותם אנשים שאחזו את ארבעת המינים כל היום אחזו אותם באופן שקיימים בהם את המצווה, לכן היו מוכרחים לברך תחילה עליהם שתהיה הברכה עובר לעשייתן. ולכך לא נאמר לגביהם דין של תדיר קודם, שהרי אם נמנע מקיום מצווה בשעה מסוימת לדחותה לאחר הזמן משום דין תדיר, אלא כשעומדות לפניו שתי מצוות יש להקדים את הדירה. וכן דעת הרב שח והוסיף שלכן כשהיה בכנס שנהגו שם לברך הלולב קודם התפילה ולא רצה לצאת אחרת מפרסיה, התפלל שחרית ביחידות ואחר מכן נטל את הלולב והגיע לבית הכנס לאמירת ההלל. וטעם הדבר שאומרים בזה תדיר קודם לדעות ששברך הלולב קודם התפילה, מהרב פרנק שתדיר קודם אומרים דווקא כשיש זמן שיכול לעשות את שניהם, אבל כשיש סיבה שצריך להמתין למצווה יותר תדירה ואינו יכול לעשותה עכשיו את המצווה האחרת ואף שאינה תדירה, לכן כיוון שלא יכול לפלל ביתו שרצה לפלל בציבור, יכול להקדים ולברך על הלולב שאינו תדיר קודם התפילה אף שהיא תדירה. וכן ברב חיים וכן כתב בשו"ת משנה הלכות, וכן דבר הרב אליושיב שאם אין רוצה לעשות את שניהם מיד לא שייך לומר שתדיר קודם. אחרי כתב המשיבור לעניין הקדמת תפילין לציטית שאם אין התדיר לפניו אין צריך להמתין לתדיר. אז שחרית אחר חזרת התפילה כמו המשנה ברורה, אין אומרים קלנה ביום ראשון לסוכות, כי אומר במקומו אז חניית סוכות, שהוא גם כן שיר בשבח, קלנה במקום שמהפכים הסדר כשחל בשבת יום ראשון, אז ראוי לומר קלנה ביום ראשון ולא ביום שני. בעולם לא נהגו כן לפי שלא ידעו טעמו של דבר. אנחנו נוהגים להגיד פיוט. שחרית נוטלים על לולב ומברכים על נטילת לולב ושחיינו וגורם מהלל, ואחר כך ינענע. וכן משמע סימן תפשנון א', והנה שחיינו זהו על קיום המצווה, והכן אף אתמול בלילה בר שחיינו, שם היה על מצוות סוכה ועל יום טוב, וזהו על מצוות לולב. ואם נטל לולב ביום ראשון ולא ברך שחיינו, יכול לברך כל שבעה אמת שיזכור, ובשעת נטילה דווקא. ואם ברך ביום ראשון, שוב נברך ביום שני שהחיינו. ואוסיף שער הציון לכמן סימן תפרש סמך ב' שפרים מקודם חולק, שכתב שדווקא אם עדיין לא נטלת לולב יכול לברך שחיינו גם ביום אחר, אבל אם נטלו ולא ברך שחיינו, יותר לא יכול לברך. ודחה בשער הציון את דבריו וכתב שיכול ברך שחיינו, אף שכבר נטלו ביום אחר ולא ברך עדיין שחיינו. ודעתורה כתב שפרים מקודם סותר את עצמו, שאף שסימן תפרש סמך ב' כתב שאינו יכול לברך, כאן כתב שיכול לברך. ואף שלהם ברכת שחיינו על מאכל כתב משתיבורו שאם לא ברך על האכילה הראשונה, לא יברך על האכילה השנייה. ובשער הציון שם שלעניין לולב, כיוון שהלילה אינו זמן נטילה, כל יום נחשב כמצווה בפני עצמה. וסיים בצריך עיון. ובדיעבד אם ברך שחיינו בשעה שהגעת לולב, כתב שער הציון לכמן תפרש נ"א, שיצא ידי חובה, ולא יחזור לברך בשעה שנוטלו. ואם יטול אחר כך לולב אחר, יסתפק הבוגרי יעקב ויחזור ויברך עליו שהחיינו, ורב שלנזן מנורה שלא יחזור לברך שהחיינו. וכן כל שמונת ימי החג, ולא אבק חול המועד פסח שמדלגים על ההלל, משום שבסוכות כל יום חשוב כיום טוב בפני עצמו, כיוון שחלו קורבנותיו מיום שלפניו. אמנם לאל כתב טעם אחר לכך שבפסח לא גומרים את הלל, כיוון שביום שביעי טבעו המצרים ואמר הקדוש ברוך הוא מעשי ידי טובים בים אתם אומרים שירה, וכיוון שביום השביעי לא אומרים הלל שלם, לכן אומרים גם כל חול המועד, שלא יהיו ימים אלו עדיפים על היום השביעי. וכשאמר שוב בברכות דף ט, שהטעם שהוזכר כאן הוא מהגמרא ברקין, ולמה הביאו האחרונים את הטעם של המדרש. ומברכים לגמור את ההלל. היה נסימן תפחד, והגעה שבמדינותינו המנהג לברך לקרוא את ההלל. לקרוא את ההלל, ובדיעה ואם ברך לגמור את ההלל, התבהר שם שיצא ידי חובה. בין ציבור, בין יחיד קוראים את ההלל, רוצה לומר, ולא בכמו ראש חודש חול המועד פסח, של כמה פוסקים אין ברכים אז על ההלל, אפילו ציבור, בפרט ליחיד. ושם ההלל הוא רק על מנהג של כל ישראל, אבל בזה דמדינה הוא מברכים לכל העלמה בין לציבור בין ליחיד. ואין מפסיקים בו לגדר שמרו בקריאת שמה. כתב החיי האדם שהם הביאו לו לולב באמצע הלל, מותר לו להפסיק בין הפרקים, דיינו בין מזמור למזמור לברך. וכן אם היה לו לולב לפני הלל ונטלוח שכח לברך עליו, כתב רב חיים שלכאורה יכול לברך עליו בין הפרקים. וכן מה שלו בחיי אותו שכתב שכל זמן שעדיין צריך לנענע לו לולב, נחשב לעובר לעשייתן ויכול לברך. אלא שיסתפק אם נזכר אחרי ההלל קודם שיקיף עם הלולב, האם עדיין יכול לברך. כתב שם התוספות משמע שיכול לברך. ואם לאחר שברך על ההלל קודם שהתחיל לומרו נזכר ששכח לברך על הלולב, כתב אורך חוס חיים ספינקה שאומר תחילה פרק אחד ואחר כך יברך על הלולב. לכן הרב אליושיב הורה לעניין שכח לברך על הלולב ברכת שחיינו, שיכול לברך אף לפני שהתחיל לומר את ההלל. וגם ברכת שחיינו כתב אשל אברהם אבו צ'אצ'ר שיכול לברך בין הפרקים, וכן הורה רב שלמה זלמן. והוסיף שאף אם כבר נענע את הלולב קודם ההלל, יכול לברך שחיינו באמצע ההלל, כיוון שגם הנענועים שבאמצע ההלל הם מעיקר המצווה. ואין מפסיקים בו לקדש שאמרו בקריאת שמע באמצע שונים מפני היראה ומשים מפני הכבוד. וכמובן בסימן תפחת לעניין הלל בשני ימים השונים של פסח,
שגורים בו הלל, ולא כפלוח אלא שמועינן שבסוכות שווים בזה לדינה כל שמונת הימים, ודידן בחוץ לארץ, גם שמחת תורה בכלל זה, וגם בו גומרים את הלל שהוא ספק שמיני. והכל התבאר שם, שבאמצע שונים פני העירה ומשים פני הכבוד, בין הפרקים שונים פני הכבוד ומשים שלום לכל אדם, להיפסק באמצע ושעה אפילו כדי לגמור את כולו, אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק. סעיף ב' בהלל אפילו 10 קוראים כאחד. וזה גמרנו הלכות סוכה בשעה טובה.